פרופסור חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות, שלום.
בוקר טוב.
מה שלומך?
עייף.
כן, אה?
כן.
תודה שהתעוררת, אני לא יודע אם עבורנו, אבל...
אני כבר בעבודה.
אתה בעבודה? יש משהו שאנחנו יכולים לעזור לך? לא יודע, לשלוח לך סטוק של קפה, או מה שעוזר להעיר אותך.
תודה, אני מסתדר.
תגיד, מה היה סוער כל כך בישיבה? אנחנו קוראים כל מיני דיווחים שהיו, הייתה ישיבה שנמשכה 8 שעות והייתה סוערת מבחינת ויכוחים או...
תשמע, אתם דנים בנושאים מאוד מאוד קשים, דנים בהתלבטויות, דנים בנטילת סיכונים, ובוודאי שמציגים דעות שונות בעניין. זה לא שהרוחות מתלהטות כמו שמתארים, אלא דנים באמת בדברים שהם מאוד, שהם אינם פשוטים. מצד אחד אתה רוצה להחזיר את כל הילדים לבית הספר, מצד שני אתה נוטל סיכונים, מצד שלישי יש את כל הסיפור של המסחר והקניונים והשווקים, ואלה דברים שמשקלים עם מעלות וחסרונות לכל החלטה, וזה לא פשוט.
מה הייתה המחלוקת? מה הייתה ליבת המחלוקת?
לא יש מחלוקת. א', אני רוצה לתקן את הדיווח הקודם דרך אגב, שלכאורה העירו את הילדים בשתיים בלילה לומר להם שמתחילים ללמוד היום. אם תסתכלו בישיבת הקבינט הקודמת, לפני יותר משבוע, הייתה שם החלטה שכיתות ה' ו' מתחילות מחר ללמוד. זה לא דבר חדש שהוחלט אתמול בישון לילה בשתיים בלילה, והודיעו להורים. הייתה החלטה כזו, והייתה החלטה שי' י' ב' יתחילו ללמוד בשבוע הבא ביום א'. זה דבר שחוזרים
ללמוד. כלומר, החלטה על ה' ו' שחוזרים ללמוד היום, אתה אומר, זה יתקבל כבר...
בישיבת הקבינט הקודמת. כן, זה לא... אנחנו אמרנו שאם תהיה עלייה נוראית בתחלואה וכו' 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 וכו', נשקול את זה. אבל ההחלטה התקבלה כבר והיא הייתה ידועה, וזה לא שאתמול בשתיים בלילה היה צריך להכין את הילקוט. דבר ראשון. דבר שני, לא הוויכוח, אלא ההתלבטות, השיח... הוא נושא של תעדוף באופן ערכי של חזרת ילדים לבתי הספר, עם ההבנה שצריך לחזיר אותם מהר לבתי הספר, צריך לא לאבד את השנה, ועם ההשפעות, הייתי אומר, הרחסניות שיש על הילדים שנשארים בבתיהם ללא מסגרת. כל זאת לעומת המצב שעובר בנושא הכלכלה, שעובר על האנשים שאיבדו את מטה לחמם, ואנחנו גורסים שזה מסוכן להחזיר את כל הדברים ביחד. זה מודל בעצם של מאי 20, שחוזרים ביחד ללא הבחנה, ללא יכולת גם למפות מי גורם לתחלואה כשהיא תעלה.
אבל לא הבנתי, מכל ההסבר הזה לא הבנתי. האם אתה חושב שהחזרה ללימודים לא תעלה את ההדבקה, או לא תעלה אותה בצורה ניכרת, או שאתה אומר כן, אני יודע שהיא כן תעלה, אבל אין ברירה, חיים צריכים להימשך.
החזרה ללימודים בגילאים הגבוהים יכולה בהחלט להעלות את התחלואה, אנחנו רואים את זה גם בעולם. ראינו שהחזרה ללימודים של הילדים בשכבות הנמוכות יותר, לא כל כך, לשמחתנו, העלו את התחלואה, גם ראינו מה התחלואה בקרב המורים והמורות. ולכן...
אבל כן מחזירים, פרופסור לוי, אבל כן מחזירים גם את התלמידים בכיתות הגבוהות.
אז אני אומר שמחזירים, יש בזה סכנה, ולכן הוויכוח שניתן שהוא, אם מחזירים אותם מתוך ההכרה בערך העליון של החזרת הילדים לבית הספר והחינוך, ואם נוטלים את הסיכון הזה, האם נכון ליטול עוד סיכונים בעת ובעונה אחת.
מה אתה חשבת? אבל תסביר, בעצם כל התלמידים בסופו של דבר חוזרים, מה, החל בשבוע הבא?
לא, זה כך, זה שבוע הבא זה שכבה, ושבוע אחרי זה עוד שכבה.
אז כלומר, עוד שבועיים כולם חוזרים, כל התלמידים.
כן.
מה אתה חושב על זה? מה העמדה שאתה הצגת?
העמדה שאני הצגתי היא שהדבר הזה היה צריך להיות מדורג יותר, ובינתן העובדה שגם יש את הצורך או את הרצון להחזיר את המסחר, ואנחנו גרסנו וביטאנו את זה בישיבה לרבות שר הבריאות, שזה מסוכן להחזיר את כל הדברים יחדיו, גם לימודים וגם את כל נושא המסחר, וצריך לתעדף. בסופו של דבר, כמו שאתה מבין, העדפה הייתה להחזיר, אומנם בשני שלבים, בשלושה שלבים, סליחה, אם לוקחים את השלב של היום, את הלימודים, ולעשות רק פיילוט כרגע לגבי פתיחת קניונים ושווקים, ולהאט את הקצב בנושא המסחר והחוויות.
ועם זה אתה חי בשלום, זה לא מסוכן.
זה כל דבר שאנחנו פותחים בעידן קורונה, יש בו נטילת סיכון. אי אפשר להגיד זה לא מסוכן. השאלה היא כמה סיכון אתה לוקח, או מה בעצם הייתי אומר מבחינת תחלואה הרע במיעוטו. זה לא שאתה אומר עכשיו אנחנו פותחים ופותחים ופותחים, אנחנו גם ראינו שבשיא הסגר היינו על מקדם הדבקה שנע סביב ה-0.6, ועכשיו הוא נע בין 1 ל-1.1. יש בזה סיכון? בוודאי שיש בזה סיכון.
ולכן אני מנסה להבין.
השאלה הבאה שלכם תהיה, האם בחנוכה הולך להיות סגר?
לא, דווקא לא, תכננו את זה לעוד שתי שאלות. אבל אני רוצה רגע להבין, במשך למה שאמרת, נכון להגיד שזה ברור שמצבנו היום מבחינת המספרים והתחלואה והעלייה בהדבקה פחות טוב ממה שהוא היה כשיצאנו מהסגר, נכון?
אנחנו עדיין לא יצאנו מהסגר, אנחנו בשלבי
יציאה מהסגר. לא, מהיציאה הראשונה, מלפני כמה שבוע.
בוודאי, מצבנו כעת מבחינת מספר חולים מאומתים ליום, ומבחינת מקדם ההדבקה,
פחות טוב.
מצבנו פחות טוב אשר היה בשיא הסגר.
אז ננסה רגע להסביר אם ככה למה כשיצאנו מהסגר, כשמצבנו היה טוב יותר, לא פתחנו קניונים, גם לא לפיילוטים, ולא פתחנו בתי ספר, ועכשיו כשמצבנו פחות טוב, והתחלואה עולה, אז אנחנו כן פותחים?
אנחנו נמצאים כבר יותר מחודש לאחר פתיחת הסגר. אנחנו התווינו תוכנית שאמורה לפתוח את הסגר בשלבים, על פי מקדמי התחלואה, לא על פי תאריכים קשיחים, וברור לנו גם שכשאתה פותח את הסגר, אתה עולה בתחלואה. אנחנו נתנו תוכנית שהעלייה הזאת תהיה מבוקרת, תהיה איטית, תהיה נשלטת, תהיה גם אפשרות להתחקות.
רגע, ואנחנו עומדים בתוכנית?
מטבע הדברים, שהדברים נפתחים כפי שנפתחים, אנחנו לא עומדים בתוכנית שהתווינו. אנחנו פועלים על פי החלטות, על פי נטילת סיכונים, החזרת החינוך. זה לא התוכנית
שהתווינו. אם אנחנו לא עומדים בתוכנית ולא עומדים בציפיות שהיו לנו, אז למה אנחנו ממשיכים לפתוח?
משום שמצד השני, מנגד, עומדים עוד שיקולים של מקבלי ההחלטות סביב שולחן הממשלה.
אבל ידעתם את השיקולים האלה לפני זה? ידעתם מראש, כשקבעתם את רשימת התאריכים הזו, שחשוב לפתוח את המשק, וחשוב לפתוח את החנויות, וחשוב לפתוח את הקניוני, וחשוב לפתוח את בתי הספר, ידעתם את זה. ולמרות שידעתם...
ידענו, התווינו.
ועל רגע כל מה שידעתם, בניתם מתווה. ועכשיו אתה אומר, אנחנו לא עומדים במתווה הזה, הוא לא עומד בציפיות, ולמרות זאת ישבנו אתמול בלילה והחלטנו לפתוח עוד. נסה להסביר את זה.
ההסבר הוא מאוד פשוט. אנחנו התווינו תוכנית שלדעתנו היה בנטילת סיכונים שניתן לעמוד בהם, ושהתוכנית נתמכת במגמות התחלואה, ועמידה על מגמות התחלואה, ולכן גמרנו מדי שבועיים נפתח עוד שלב, כי שבועיים זה בערך הזמן שחולף על מנת לדעת מה ההשפעה של השלב הקודם. התוכנית הזאת היא לא עמדה, היא התחילה כך, וכעת היא שונתה מכוח ההחלטה של הצורך הערכי והדחוף להחזיר את התלמידים לבתי הספר. ולכן הדברים האלה נידונים באותו להט שמתואר בתקשורת, משום שההחלטות הן לא פשוטות, הן קשות. אלה החלטות שהקבינט לקח, ואותם אנחנו נעשה. אנחנו, זה אומר, כל הממשלה וכל החברה.
טוב, אני קורא בין השורות שאתה לא לגמרי שבע רצון ממה מה שהתקבל הלילה.
אני מוטרד, אני חושש כמובן. אני חושש לגורלנו כולנו, משום שבסופו של דבר אנחנו נוטלים סיכונים, כמו שאמרתי. אני מקווה שאני אתבדה, אבל בהחלט הדרך הזאת היא עלולה להגביר חלילה את התחלואה, ועוד ייפתח עם זה כל המסחר. אני אומר את זה מתוך הבנה למצב הכלכלי, כשלא רק ברמת העם, אלא ברמת הברמה הפרטנית של האנשים. אבל אני מוטרד מכך שהדבר הזה יכול לעלות את התחלואה ולהכריח אותנו לעצור בהקלות או לסגת וחלק מהדברים שפתחנו, וזה מצב שאף אחד מאיתנו לא רוצה. ולכן זה מאוד מטריד, בהחלט.
אז אם אתה כל כך מוטרד ואתה כל כך חושש לגורלנו, זה לא הזמן אולי בישיבה כזו להפוך שולחן ולהגיד מטורפים?
הדברים
צריך לחשוש לגורלנו? לפי מה שאתה אומר.
גורלנו הכוונה לחשוש שהתחלואה תעלה.
כי אני כאזרח שלא מבין הרבה שומע אותך, זה מוטרד גם אני.
תראה, אנחנו נמצאים מהחל מחודש פברואר, אנחנו נמצאים במצב שמטריד כל אחד מאיתנו. אנחנו נמצאים בתחלואה שבעולם לא ידענו כמותה, לא רק אנחנו, בכל העולם. אנחנו גם רואים את התנודות האלו גם במדינות המערב ובמדינות אירופה, שבהם כשאנחנו התחלנו סגר, הם התחילו לעלות בתחלואה בצורה שהכריחה גם אותם לנקוט מגבלות, וגם שם התחלואה עולה. ובוודאי שאני מוטרד מתוקף תפקידי, מכך שהתחלואה תעלה, אנחנו ניקלע שוב למצב שבו גם התמותה תעלה, העומס בבתי החולים יעלה. ובוודאי שהדבר הזה מטריד אותי. אבל אנחנו צריכים, כמו שאמרתי, לוקחים כעת סיכונים. צריך לנטר היטב את המגמות, ולפעול על פי הצורך ומוקדם ככל שניתן.
טוב. פרסום מעניין של העיתונאי ברק רביד עמיתנו, הוא מפרסם שיממה אחרי שנתניהו, על פי הפרסומים, ביקר בחשאי בסעודיה, סעודיה הוכנסה לרשימת המדינות הירוקות, שהשבים מהן אינן מחויבים בבידוד. זה משהו זה צו שאתה חתמת עליו. תסביר את המהלך הזה.
המהלך הוא נורא פשוט, וניתן לשייך כל דבר לדברים שאינם קשורים לחלוטין. כשפתחנו את התעופה לפני כחודשיים, הוחלט שאנחנו כל שבועיים, וככה אנחנו עושים על פי השעון, ניתן לבדוק את זה, כל שבועיים בודקים את המדינות, מוציאים חלק מהמדינות ממעגל האדומות לירוקות, ומכניסים חלק מהירוקות לאדומות. כך קרה למשל עם יוון שהפכה לאדומה, כך קרה עם בולגריה שהפכה לאדומה, וכך קרה עם מדינות שהפכו להיות ירוקות משום שהתחלואה בהם ירדה.
ברשימה הקודמת, סעודיה הייתה בין האדומות?
ברשימה הקודמת סעודיה הייתה בין האדומות, התחלואה שם ירדה, אף אחד...
לא הבנתי. ברשימה הקודמת סעודיה הייתה אדומה?
למיטב זיכרוני כן, ועכשיו היא הפכה לירוקה, כי התחלואה שם ירדה.
סוריה מופיעה ברשימה?
אני לא זוכר. אנחנו מנטרים את התחלואה...
אני מנסה רגע להבין.
אני באמת לא מבין.
אז אני מנסה להסביר. לא, בסדר.
התהליך הוא נורא פשוט. לא, אני מנסה להסביר. שהתהליך הוא מאוד פשוט, הוא קורה אחת לשבועיים על פי צו שהתקבל, והבצב הזה נאמר שכל שבועיים, אנחנו ירדנו עכשיו דרך אגב לעשרה ימים, כל עשרה ימים, משום העובדה שהתחלואה הולכת ועולה גם במדינות שהיו ירוקות, קבענו גם שבמדינות שהפכו לאדומות, הציבור שנמצא בהם, הישראלים, ששוהים שם מספר ימים, חוזרים ומתנהגים איתם כאילו באו ממדינה אדומה, קרי, צריכים ללכת לבידוד ולעשות בדיקה. הדבר הזה מתרחש כבר מזה חודש וחצי.
מה אתה אומר? בעצם אתה אומר, פרופסור לוי, אין שום קשר בין ההחלטה להגדיר את סעודיה כירוקה לבין הביקור של נתניהו בסעודיה.
כמו שאמרת, אני חתום על הצו הזה, כמו שאני חתום על כל הצווים, והדבר הזה נעשה על ידי שורה ארוכה של אנשים שמנטרים תחלואה בכל העולם, וכך אנחנו בוחרים באיזה מדינות אנחנו, איזה מדינות הן ירוקות וצהובות, אין לזה שום קשר לביקורו של אף אחד.
ואף אחד לא דיבר איתך גם על זה, כלומר, זה לא משהו שהתבקשת לעשות על ידי משרד החוץ, או ראש הממשלה.
אני לא חושב, אתם פרסמתם שהנסיעה של ראש הממשלה, הנסיעה חשובה של ראש הממשלה, אם נסע לסעודיה, תואמה איתנו.
לא, אני חוזר גם למה שניסיתי להבין קודם. יש לנו, אתה נותן ציונים כאלה לכל המדינות, כולל מדינות אויב, מדינות שאין לנו מערכת יחסים איתם, לכן שאלתי על איראן או על סוריה. אתה יודע להגיד לי מה קבעת לגבי איראן לדוגמה?
לא, אני לא זוכר מה קבעתי.
היא ברשימה?
והקביעות האלה נעשות לא על פי גחמות, אלא על פי פרסומים. פרסומים של הרשמיים, של תחלואה, של קצב תחלואה, של מספר המאומתים ואחוז החיוביים בבדיקות. הדבר הזה נעשה בכל העולם כך, ועל כל הממשלות, וגם אנחנו נוהגים כך,
אוקיי.
כדי לומר לישראלים לאן ניתן לנסוע, או יותר נכון, כיצד חוזרים מהיכן שנוסעים.
למה זה, סליחה שאני טיפה עוד רגע מתעכב על זה, למה זה מעניין? כי אנחנו לא נוסעים לסעודיה. כי אין לנו יכול לנסוע לסעודיה, והיחידים שהיו בסעודיה, הישראלים היחידים שהיו בסעודיה, הם
זוכרים
שלושה אנשים, ראש הממשלה, ראש המוסד ומזכירו הצבאי של ראש הממשלה.
יש עוד מדינות שנמצאות ברשימה שלא תמיד נסענו להם או נוסעים אליהם.
אוקיי.
אתה יודע להגיד מתי הישראלי הראשון יקבל חיסון?
אני מאוד מקווה שזה יקרה ברבעון הראשון, או בתחילת הרבעון הראשון של שנת 2021, אבל קצב ההצטברות יהיה כזה, שזה יקרה לאורך כל החציון הראשון של שנת 2021, וגם אחריו.
כלומר, בינואר יתחילו לקבל פה חיסונים?
אני מקווה מאוד, אני מקווה מאוד. אני לא יכול לחתום על זה כרגע, אבל אני מאוד מקווה שבינואר או פברואר, להתחיל לתת חיסונים.
יש אצלכם חשש שאנשים רבים לא ירצו להתחסן?
אני מקווה שלא, אבל בהחלט, אנחנו מכירים דעות שונות לגבי חיסונים, אנחנו רואים את זה גם בחיסונים האחרים, אנחנו רואים את זה בשפעת, למשל גם, ואנחנו גם שומעים חלק מהאנשים שחוששים שמדובר בחיסונים שלא נתנו עליהם מספיק את הדעת בתהליכי הבטיחות, כפי שמפתחים דברים אחרים, שלוקחים שנים רבות יותר. ואני שומע את החשש הזה. אני מאוד מקווה, ואני קורא לאנשים, להתחסן. לך שיהיו לנו את החיסונים, לך שיגמרו כל הניסויים, לך שיגמרו הרישומים וכל נושא הרגולציה, ולך שהם יגיעו לארץ, אני קורא לאנשים בהחלט להתחסן.
פרופסור חזי לוי, מנכ״ל משרד הבריאות, שוב תודה שדיברת לנו הבוקר אחרי הלילה העמוס הזה שלך.
תודה רבה, יום טוב.
מקווה שלא התשת אותך עוד יותר, תודה.
לא התשת אותי, תודה רבה, יום טוב.
שלום.